משה סנה מעלה זיכרונות מימי ילדותו ונעוריו, ומספר על דרך חייו בתוכנית הרדיו בית אבי, אשר שודרה בינואר 1966.
היית פעם אדם שאיננו מתגעגע לילדותו, לנעוריו, למוצאו? ראיתם? אז הוא לא אדם.
אין ספק שהשקפת עולמו של אדם מתחשלת החל מילדותו. ויש חילה גדול לבית אבא. קודם כל האמונה. אנשים מאמינים. אנשים מאמינים. אני חונכתי בבית אבא ובבית סבא בסביבה של אנשים מאמינים. הייתי אומר, אולי היו יותר מאמינים מאשר יראי שמיים. אומר, האמונה הייתה אצלם איזו חוויה טבעית, עמוקה, זהה עם כל ישותם. וכמובן, אני לא מאמין היום כמו סבא שלי או כמו אפילו אבא שלי. בהשגחה העליונה, האמונה הדתית. אני מאמין בחוקי ההתפתחות. אבל אין ספק שהייתה כאן השפעה. אדם כשמתחיל להאמין באיזשהו דבר, הוא מאמין בתום לבב וגם בתוך תמימות. אחר כך בא ניסיון החיים אשר מנחיל הרבה אכזבות. ופה נבחן אדם. האכזבות יכולות להביא את האדם לידי כפירה, לידי מרירות, אפילו לידי ציניות. אבל יש שדווקא ידיעת כל החולשות וכל הצללים, כל האכזבות, כל המרירות, זה מחשל את האמונה באידאל או במה שאדם מאמין, ואז האמונה נעשית יותר חזקה וכוח התנגדותה למהלומות שהחיים מרביצים לאדם. המהלומות האלה אינן שוברות את האמונה, אלא אפילו מחשלות אותה, אפילו מחזקות אותה. אני עברתי הרבה משברים, והם חישלו בי דווקא את האמונה בניצחון הוודאי של הטוב, של הישר, של היפה. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, אני הייתי בן 5, 5.5, והיה עוני גדול, היו מגיפות. לא הייתה חדווה אז בשנים ההם. אחרי המלחמה אני עברתי ללמוד בעיירה השנייה, גם לבית סבא, ולמדתי בבית ספר פולני, קתולי, אנטישמי, אין כמוהו. ושם היו בסך הכל שניים, אחר כך שלושה תלמידים יהודים, בין 800 ו-900 תלמידים. כניגוד לבית הספר הזה, השתקעתי בביתו של סבא, באווירה היהודית שלו. למדתי איתו דף גמרא, משנה. היה לי צורך להיפרד מהאווירה הזאת המדכה, העוינת. ולסבא הייתה הבנה גדולה לזה. ואני הרבה למדתי באותה תקופה, אבל משחקים זה ידעתי מעט מאוד. ידעתי מעט מאוד. פשוט לא הייתה החברה הזאת, החברה של בני גילי, של התלמידים שלמדתי איתם. אני לא המשכתי לחיות איתם בשעות שאחרי בית הספר. בהפך, רציתי להיבדל מהם, והלכתי לגטו היהודי, אפשר ככה להגיד. אני הייתי שסוע בין שני העולמות האלה. עליי רפצה יותר רצינות מאשר שובבות. גם איזו עצבות, כי החיים היו עצובים מאוד.
ואני ספקתי את העצבות הזאת של החיים היהודיים בעיירה, מילדות. לא השתחררתי מזה. אינני יודע מה זה משחק. אינני משחק שום משחק. אינני משחק. אחת למשל המגרעות הכי חמורות שלי זה שאני לא יודע שום ריקוד למשל. מעולם לא רקלתי. חוץ איזה ריקוד חסידי פעם, שאני לא מקבל על עצמי לחזור עליו עכשיו. אבל מה שקורה לריקודים האלה המקובלים בחברה, גם לא בהיותי תלמיד, בהיותי סטודנט, אני את זמני הפנוי הפניתי לחובות נוספות. זו התפתחות כזאת. אוקיי, זה הצער הזה שהיה נסוך על היהדות הפולנית, הוא נחלתי, אנשית. זה העם שלי. אני באתי משם. ולא נותקתי, אף פעם לא נותקתי משם. ופה אני חייב להגיד את זה לזכרם של הוריי, את הפאתוס הסוציאלי אני קיבלתי מהם. גם האבא וגם סבא. סבא שלי היה חסיד, ואני חונכתי בביתו כמה שנים. בית ספר תיכון לא היה בעיירה שלנו, ונסעתי לעיירה השנייה של סבא. ושם למדתי. שם העיירה שאבי היה גר בה הייתה רדזין. ושם העיירה שסבא היא פולאבי. זה הכל בפלך אחת. ובכן, סבא שלי היה חסיד, והוא ראה את החסידות שלו, של הרבי שלו, הרבי מבורקי, כצירוף של שני אידאלים. הוא אמר שהחסידות שלנו, של הרבי שלנו, זה צירוף של אהבת ישראל ודרך ארץ בפני אדם עני, בפני אביון. והחינוך הזה הוא שרש בי. אפילו שירי ארץ שאמא אבא היו שרים לי, היה בהם תמיד פאתוס סוציאלי. אני זוכר איזה שיר שלפי עניות דעתי הוא אולי ביידיש השיר הראשון שהיה בו מאבק מעמדי בלבוש של מושגים דתיים. זה ככה. פלייש מחט מן כושר ומזלץ תסויס עני מיטה בלוצטרופ ורפט מן הרויס פרפוזל מן אויך דם גולדן גוט נשבוי דק זיין אפשר איזינים הבלוצטרופ הרי. אז זה אנשים דתיים, שומרי מצוות בעיירה, שעבדו בבית, בתפירה או באיזו מלאכה אחרת, שרו ככה. בריתות הבשר צריך לשטוף באדם. אם יש טיפת דם בביצה, אז היא לא כשרה, צריך להשליך אותה. למה לא יבדקו גם את המטבע, את הזהוב? אולי גם לתוכו נכנסה טיפת דם. אני היום, בלשון מרקסיסטית, קורא לזה לא בלוטסטרופ, לא טיפת דם, אלא הערך העודף. הם ביטו בזה את המחאה נגד הניצול, נגד העוול הסוציאלי, נגד טיפת הדם שלהם שנכנסה לתוך הזהוב. אני זוכר, היה שיר על שיר ארס, שאמא שרה לילד שאביו נסע למרחקים לאמריקה אחרי הלחם. ששם בשיר הזה מתארים את האושר שיש באמריקה. דולטן אסטמן אינדר ווכן חלה זו ניו. שם בימי חול אוכלים חלה. זה היה השיא המושג על האושר. מתי יהודים שרו? כשרק נשתחררו קצת מעול החיים האפורים.
אז זימרו זמירות. אבא שלי, אם כי היה כרוב היהודים, אז עסק במסחר, אבל הוא נתן ביטוי להתעניינות הסוציאלית שלו בזה, שבעיירה קטנה בפולניה לפני הרבה הרבה עשרות שנים, הוא פיתח את הקואופרציה. ובעיקר האשראי הקואופרטיבי כדי לעזור לבעלי מלאכה, לאנשים הקטנים. והוא היה אחד מהראשונים של התנועה הקואופרטיבית היהודית בפולניה של אז. היה אדם נעים בהליכותיו, מאוד נוח לבריות, והיה מאוד מקובל בציבור שאהבו אותו. הוא היה בין אלה שנספו בשואה, גם אבא וגם אמא. מאבא למדתי חובה. ראיתי בו קודם כל אדם ישר וממלא חובה. כך הוא נחרט. ישר וממלא חובה. לא לעשות מה שמתחשק לאדם, אלא מה שהוא חייב לעשות. ומה שנשאר אחרי כל כך הרבה שנים, זה נשאר הרושם הכללי. אדם ישר וממלא חובה. כך אני זוכר אותו. ואמא הייתה טובת לב באופן בלתי רגיל. דואגת לכולם, ועוזרת לכולם. יידיש אמאמה. הרבה אהבה, הרבה מסירות, הרבה רוח, הרבה הקרבה עצמית של הילדים. אמרתי על סבא שהיה הדוק. אבי לא היה כבר הדוק. הוא היה ירי שמיים. אני הייתי נאלץ ללכת ללמוד גם בשבת, והוא ידע שאני הולך שם לכתוב. וזה בשבילו היה דבר חמור מאוד. אבל הוא הבין את זה. הוא רק רצה שלא אנתק גם ממקורות היהדות, והשלים איתי את הלימודים בשעות הפנאי. אבל אף פעם לא נתן להכיר זה בעיניו חטא ואווירה, אבל ישלים, זה לא היה פנאטי. לפני כל נדרי, כשהיה מברך אותי, אז היה אומר, היית אסתבליים, יהודי אתה לוודאי תישאר. אני לא חושב להחזיר אותו. אני אינני בטוח אם הוא היה מסכים איתי, אבל בדבר אחד אני בטוח, הוא היה מאמין לי שאני משוכנע שזאת הדרך הנכונה ביותר, ועל אף הספק היה נותן לי את האשראי ונפשר זה גרחת, ואולי הוא צודק. ספקתי בנעוריי איזה מחשבה פילוסופית כזאת עממית מאוד. ההורים שלי היו אנשי עם, אנשים עממיים מאוד, אנשי העיירה היהודית, שזאת היא אהבה הנצחית שלי, העיירה היהודית. והם היו אנשי העיירה. אבל הם לפעמים השמיעו רעיונות פילוסופיים בלי לדעת שזאת היא פילוסופיה. אחת הכללים הפילוסופיים היה, כשהיה איזה כישלון, או אפילו איזה אסון, או איזה הפסד, תמיד היו אומרים, אי אפשר לדעת, יכול להיות שזה לטובה. כנראה שצריך היה כך. זה התחיל מדברים קטנים, אני זוכר איזה צער גדול של אבא איחר את הרכבת, צריך היה לנסוע לימים בשנים ההן לאיזה מקום, לסדר איזה עסקים, וחזר שבור ורצות. ועכשיו שזה הפסד גדול, אני זוכר שסבא אמר לו, מנין אתה יודע, אולי זה יהיה יותר טוב. אולי זה דווקא לטובתך. האם אתה בטוח שהפסדת? ואחר כך, אני הייתי אז ילד, אבל אני זוכר שאבא תמיד סיפר לי איזה מזל היה שלא היה לו מזל. אתם יודעים, בעיירות היהודיות ההן, המקצועות לאינטליגנציה היהודית היו מוגבלים, או רפואה, או עריכת דין, כי מקצועות אחרים היו סגורים בפני יהודים. ואבא התנגד לזה שלמד רפואה, הוא חשב שאני צריך ללמוד משפטים. ואני סירבתי, אם כי הוא אמר שלפי מה שנקרא כישרונות, אני צריך ללכת למקצוע של עריכת דין. אבל אני אמרתי שיש לי אימת הדציבורה כזאת שלא אוכל להופיע, לא יהיה לי עוז לנום בפני קהל. ולא האמנתי שאני אוכל לעמוד. והוא ניסה לשכנע אותי שאפשר להתרגל לזה, ואמרתי, לזה לא. לא אוכל להופיע בפני ציבור. עובדה.
בפעילות הציבורית שלי הגעתי לדרגה, נגיד, די גבוהה של אחריות ושל סמכות ציבורית. ובמצב מסוים, אני רוצה להגיד ביום מסוים או ברגע מסוים, החלטתי על כל זה לוותר ולהתחיל מחדש. נו, ידוע שאני הייתי משחר נעוריי פעיל בתנועה הציונית. ובשנות מלחמת העולם השנייה הייתי ראש המפקדה של ההגנה בארץ. ואחר כך נבחרתי כחבר הנהלת הסוכנות היהודית. והשתתפתי במערכה להקמת המדינה. וכזכור, ההחלטה של האומות המאוחדות על הקמת המדינה היה ב-29 בנובמבר 1947. כמה ימים אחרי זה, אני התפטרתי מכל התפקידים הציבוריים שלי. ועברתי למחנה אחר, אשר כל הזכויות, במובן לא החומרי, שרכשתי לעצמי, בוטלו. צריך היה להתחיל מחדש, אבל אינני חושב שהרגשתי שאני מקריב איזה קורבן. עשיתי את זה למען עצמי.
אם יש לי אמביציה אחת גדולה, כמה שאני מכיר את עצמי, היא אמביציה להוכיח את צדקתי ולטווח ארוך. טווח ארוך אני רוצה להיות צודק. אני בטוח שאצדק. ושצדקתי תוכח. זה ברמיזה, אבל זה די. לחכימה, די. מה זה אדם אמביציוזי? זאת אומרת, אדם שרוצה להגיע לגדולה,
לא רוצה להגיע לגדולה.
במובן המקובל של המילה, אני ירדתי מגדולתי, מרצון, ולשביעת הרצוני. מדוע? מפני שאני משוכנע שהדרך שאני הולך בה תוכח כצודקת. ובמובן זה היא תעלה אולי אותי לגדולה. אבל יכול להיות שאני כבר לא אהיה אז. אני רואה את עצמי כמהפכן. כאחת מהפכנים הרבים. המיוחד הוא שאני מייצג את הרעיון המהפכני בתוך עם מיוחד במינו, במדינה מיוחדת במינה. וזה אתגר גדול. זאת היא האמביציה, לא מלכות, לא מלכות. זה הכל, זה לא הרבה. זה לא פשוט. אני לא אומר שזה מעט, אבל די צנוע. אמרתי שהשקפת העולם שלי היום יונקת מחוויות, מזיכרונות, שנחרטו בי בימי הילדות, אבל הם עברו את ההתפתחות האינטלקטואלית שלי וקיבלו לגמרי מהלך אחר וביסוס אחר. אמרתי, יש אמונה על יסוד ביטחון שההשגחה העליונה קובעת כל מעשה של כל יחיד. ויש השקפת עולם שיש בה חוקיות של התפתחות, ושגם המקריות שישנה בחיים כפופה לחוקים מסוימים. אני קודם כל מאמין שההתפתחות בכל, בטבע, בחברה האנושית, היא לא התפתחות חסרת חוקים, אלא של שולטת בחוקיות. והחוקיות היא שההתפתחות היא התקדמות, שהכל הולך ליותר טוב, ליותר משוכלל, ליותר משופר. ובסופו של דבר היא תגיע לרמה של ארגון חברתי מעולה. ובתוך זה גם האדם יסגב. אני לא אגיד היום שלא היו בתהליך ההגשמה של הרעיון המרקסיסטי בחברה האנושית, לא היו עיוותים, לא היו סילופים, לא היו גם חטאים. היו. אבל לא זה העיקר. העיקר הם הדברים אלה אשר יישארו לדורות. וזהו הגדול והטהור. וכמובן צריך את הפסולת לנקות, לטהר, אבל לא צריך להיבהל מזה. לנין ראה את זה יותר מאשר כל אדם אחר, והוא אמר שמהפכה היא דומה ללידה. תוך דם, תוך זוהמה, בתוך כאב נולד האדם. אבל איש בגלל זה לא יגיד שהלידה איננה הדבר הכי יפה שישנו בחיים. וכזאת היא גם מהפכה משחררת. בדם, בכאב, לפעמים גם בזוהמה, אבל לידת החדש זה הדבר הכי יפה שישנו. גם בטבע וגם בחברה.